כן, צהריים טובים. אנחנו רוצים ככה במסגרת השיעורים כלליים ככה לגוע בעוד כמה סוגיות שנראה חשובות, משמעותיות, שנמצאות ככה בפרק שלנו. ואחת מהן נמצאת ממש כבר קרוב לאיפה שאנחנו אוחזים. זה משנה ארוכה בדף י' שהסוף שלה אומר כלל, והכלל הוא כל שיחלק ושמו עליו חולקים, ואם לאו אין חולקים. זאת אומרת, זה כלל עקרוני בכלל בדיני חלוקה, שבשביל לחלק משהו משותף צריך שאחרי שמחלקים לכל אחד יהיה דבר עם משמעות, עם שם, ולא שהוא מקבל כבר אם זה שטח או דבר כלשהו שכבר הוא לא נחשב והוא לא, אין לו משמעות. מתי? בזמן שאין שניהם רוצים. אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן יחלוקו. כמובן, אם שני האנשים רוצים, ולא אכפת להם שאחרי החלוקה כל אחד יקבל דבר קטן או דבר לא חשוב וכדומה, אבל זה מה שהם רוצים, אז כמובן מותר להם. ואז בא המשפט שאומר, וכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. כלומר, הבאנו את הרישה בגלל המשפט המשמעותי הזה שאומר, שכתבי הקודש, למרות ששניהם רוצים, ולכאורה ראינו שברגע שניהם רוצים, אז זה כמעט מתגבר על כל דבר הם שניהם רוצים, אז גמרנו, אין בעיה, תעשו מה שאתם רוצים. לא, כתבי הקודש זה כבר לא תלוי ברצון שלהם, והם לא יכולים לחלוק. כמובן, כתבי הקודש, אנחנו מדברים על המציאות שאנחנו פחות מכירים אותה היום, כמובן שלא היה להם ספרים כמו שאנחנו מכירים היום, זה הכל היה בקלפים. וככה גם למדו תורה, זאת אומרת, למדו תורה מזה שפשוט היו פותחים את הספר, וככה גם היו לומדים את התורה לפני שהיא כבר נכתבה באופן שאנחנו מכירים היום. אז זה המשנה. והשאלה, כמו שמיד פתחנו בו, וכל אחד שואל את עצמו, למה? למה בכתבי הקודש זה שונה מכל דבר אחר שכשהם רוצים יכולים לחלוק ביניהם את הדבר? אז רש"י, בהמשך הסוגיה, שם הסוגיה של גוד או הגוד, סוגיה שלמה בענייני חלוקה, תוך כדי הסוגיה הזאת, רש"י אומר, כל ספריהם עשויים בגיליון, ואם יביאו לבית דין לחלקו, ביזיונו. אז רש"י אומר בצורה פשוטה, זה בגלל הביזוי. ביזוי, לבוא, לקחת את כתבי הקודש, וכאילו לחתוך אותם לשניים, זה דבר שהוא לא מכבד את הזה, ולכן הדבר הזה אסור. בירושלמי, יש מעניין ככה כיוון שונה, כיוון אחר. אומר הירושלמי על המשנה שלנו, אמר ביושעיה, כגון תהילים ודברי הימים. תהילים כמובן זה תהילים, אבל תהילים בתהילים חולקים. אמר רבי עוקבא, אפילו תהילים בתהילים אין חולקים. שמתוך שאין חולקים, אילו באים וקוראים באילו, ואילו באים קוראים באילו. כן? אז הירושלמי ככה, יש ככה כיוון אחר, שאילו בעצם בשביל להגדיל את הלימוד תורה, אם יחלקו, אז מה שבסוף יקרה, זה שכל אחד יהיה לו רק חלק קטן מכתבי הקודש, ואז הוא ילמד רק את זה. כי לא יהיה לו משהו אחר. כמובן, שוב, את המציאות, שזה לא היה כזה דבר נפוץ, ולכל אחד היה, וכל דבר על הכסף, הלכתוב, הקלף, כל מיני דברים כאלה, אז זה לא כזה פשוט. ולכן אומר, הירושלמי, יש פה סיבה פרקטית, סיבה מציאותית, שבאמת אנחנו, בגלל שזה יישאר כיחידה אחת, כספר אחד, הוא אומר אפילו תהילים בתהילים, זאת אומרת אפילו אותו ספר, לא לחלוק אותו לשניים, כי אז אתה בא אליי, אני בא אליך, כי אין לי בכלל, הכל נמצא כאילו הכל נמצא בספר אחד, אז כל מה שאני רוצה, אני כבר מגיע לספר, ואז אני כבר לומד את כולו, אז אני כבר אלמד, אני אלמד יותר. ולכן, זאת אומרת, זו סיבה כאילו מאוד, אפשר לומר, באיזשהו מקום, אולי טכנית אפילו, מציאותית, שבאופן הזה, זה יגדיל את הלימוד. זה כמובן דבר שככה, זה מסוג הדברים שהם נראים באמת, רגע, ואם המציאות תשתנה, ואם כבר כן יהיה לכל אחד, אז כבר לא תהיה את הבעיה הזאת. זאת אומרת, זה כאילו בעיה מאוד מסוימת, ספציפית, שלכאורה להסביר ככה את המשנה, זה דבר שבאמת דורש הבנה, זה נראה, תודה רבה. זה נראה במשנה שזה משהו יותר מהותי ולא רק איזה משהו כזה של שהלימוד יהיה יותר יעיל ויותר טוב. זה בסופו של דבר שיכול להשתנות, גם דבר שאפשר אולי גם לפתור אותו. קיצור, אנחנו ממשיכים לחפש, נגיד ככה, ממשיכים לחפש באמת את הסיבה היותר עמוקה אולי של האיסור הזה לחלוק את כתבי הקודש. אולי כדי להבין את זה, אז יש עוד כמה דברים בענייני ספר תורה שככה עוזרים לעזור לנו להגדיר בדיוק מה קורה בקניין הזה בכלל של כתבי הקודש. לדוגמה, סוגיה מאוד מעניינת, פה בהמשך של המסכת שלנו, ממש כבר לקראת הסוף, יש סוגיות שעוסקות בשכיב מרע, אדם שהולך למות, ואומר נכסיי לפלוני, כן, אומר, מתחיל כביכול, כן, לחלק את הרכוש שלו, ומה כלול, יש שם עמוד שלם בגמרא, שדן בשאלה, מה כלול בנכסיי? האם כל דבר נקרא נכסיי? ויש כל מיני שאלות שנמצאות שם, מי שבדף היומי זוכר את זה, זה לא היה מזמן כל כך, אז עברנו את זה לא כל כך מזמן. ואז אחרי כל השאלות שיש שם בדף קופנון ב', אז בהמשך, בקופנון א', עמוד א', הגמרא אומרת, היא באה אליהו ספר תורה מאי. כיוון דלא מזדבן, דאסור לזבוני, לאו נכסיו, או דילמה, כיוון דה מזדבן ללמוד תורה ולישא אישה, נכסיו, תקו. מאוד מעניין, הגמרא אומרת, רגע, אדם אמר נכסיי לפלוני ויש לו ספר תורה. יש לנו מצווה הרי שכל אחד יכתוב ספר תורה, ויהודי קיים את המצווה הזאת ויש לו ספר תורה בבית, או שהוא ישאיל אותו לידי בית כנסת, אבל זה לא משנה, זה על שמו, ויש את החוזה הזה שעושים שזה על שמו. והוא אמר נכסיי לפלוני, האם זה כולל את הספר תורה? אחלה דבר לקבל ספר תורה ממישהו, זה דבר נפלא. מה שני הצדדים? זאת אומרת הגמרא, כיוון דלא מזדבן, דאסור לזבוני, אז זה לא נקרא נכסה. כלומר, סתם ככה אסור למכור ספר תורה. יש לך ספר תורה, כתבת ספר תורה, אפילו שהוא עלה לך 150 אלף שקל, כנראה פחות או יותר ספר טוב, ספר כמו שצריך. אתה עכשיו, לא יודע, אתה רוצה להחליף את האוטו, או אתה רוצה לחסוך במשכנתא ואתה רוצה לשים אותו על בית. 150 אלף שקל, הולך ברגל, אתה לא יכול למכור אותו, אסור לך למכור אותו. אז זה לא נקרא נכסה, צד אחד. צד שני, אבל יש דברים שכן מותר בשבילם למכור, את הספר תורה, וזה ללמוד תורה ולישא אישה. ללמוד תורה, לא יודע, יש לך רב שבשביל להגיע אליו, לא יודע, זה עולה הרבה כסף, אולי אתה צריך לטוס לאיזה מקום, אולי אתה צריך, לא יודע, לשלם, לא יודע מה, ללמוד תורה, ספר תורה בסופו של דבר עניינו תורה, אז אם זה בשביל ללמוד תורה זה מותר. והסיבה השנייה זה לישא אישה. כי להתחתן, זה תורה רואה בזה, יש לנו מחר נראה לי בזוהר, יש לנו פסקה על העניין של נישואים, שאדם שלא נושא אישה, הוא לא שלם, וזה ממש הבסיס כאילו לחיים, זה לא נקרא אדם וכו' וכו', אז גם ספר תורה, אם זה נועד למטרה הזאת, אז מותר. ולכן הגמרא מתלבטת, אז מצד אחד אסור למכור, מצד שני לדברים מסוימים מותר למכור, זאת אומרת שזה כן נקרא, אתה כן יכול לממש את זה, אתה כן יכול לממש את זה כנכס, ככסף, מצד שני לא לכל דבר אתה יכול לממש את זה ככסף, לכן זה נשאר בטקו, פירוש המילה טקו, אז זה לא נכון. פירוש המילה תקו בארמית, פירוש מילולי שהמילה תקו, יעמוד, יאמר. תקו זה יעמוד, כן? כמו אוקימתא זה להעמיד. תקו זה יעמוד. מה יעמוד? יעמוד, הכוונה היא יעמוד בספק. ואז הגיע ראשי תיבות האלה שאמרו, תשבי יתרץ, קושיות ובעיות, יבל יאו הנביא. אז יש דברים שהוא יוכל לומר לנו עליהם משהו שלא ידענו עד היום. אבל לא משנה, קיצור, זה תיקו. שאלה שנשאלת פה היא, באמת, למה זה, כמו ששאלנו פה גם בשאלות הכוונה, למה זה עושה אותו לא מוגדר כנכס שלו, אם לא לכל דבר מותר למכור אותו? הרי בסדר, בגלל קדושתו של הספר, בגלל חשיבותו של הספר, אז אמרו לנו, אוקיי, אתה יכול למכור אותו, אבל לא לכל דבר. עכשיו, עצם העובדה שאני יכול למכור אותו ללמוד תורה ולישא אישה, זה אומר, לכאורה, שמה? שזה שלי. בסוף זה שלי. כאילו, זה שלי, הכוונה לגמרי, כלכלית, כן? אני יכול לממש את זה, ולהפוך למכור את זה, ולקבל כסף, ובכסף הזה, לעשות חתונה, ולא יודע, מה שצריך בשביל לישא אישה. אז למה זה שאני לא יכול למכור את זה לדברים אחרים, זה כבר הופך את זה להגדרה שזה לא נכסי? כבר, אם אמרתי נכסי לפלוני, אז יש צד, כן, זה בספק, כן, זה נשאר בספק, תקו, אבל עדיין יש צד כזה שלא, מן הסתם המוציא מחברו עליו הראיה, לא יודע אם נגיד, יגידו היורשים, לא, זה שלנו, ויבוא ההוא ש, כן, השכים מרע הזה אמר שזה לאיזה פלוני, אז לא בדקתי הלכה למעשה, אבל מן הסתם זה יהיה המוציא מחברו עליו הראיה, כי זה תקו, אז זה יישאר אצל מי שזה נמצא עכשיו. אבל למה? מה, בגלל שאי אפשר לכל דבר? אז זה עוד פעם מראה שהקניין שיש לאדם בספר תורה הוא לא קניין רגיל. אם זה היה קניין רגיל, אז לא הייתה בעיה להגיד, זה נכס שלי, זה בתוך כל שאר הציוד, מה שקניתי בחיים, ואני יכול עכשיו, לפני ה-120, להגיד שהוא שייך למישהו אחר. דבר האחרון, ששוב חושף ומראה שיש פה איזה משהו מיוחד, זה הסוגיה של קידושין בספר תורה. גם זה נמצא בירושלמי. כן, אומרת הגמרא, חד ברנש קידש בספר תורה. ואדם אחד בא לאישה, נתן לה ספר תורה ואמר, הרי את מקודשת לי בספר תורה זה. יפה, רבי שבתאי ורבי חסידה, העלון עובדה כמי רבי יוסה, הביאו ככה את המקרה לפני רבי יוסה, ואמר, אינה מקודשת. הוא חד וחלק, אמר, לא, היא לא מקודשת. למרות שאין ספק שהיא קיבלה הרבה יותר משווה פרוטה, נכון? שואלים על הטבעת, שווה פרוטה בעינייך, בסדר, עלה כמה אלפי שקלים. פה, ברוך השם, לא מקודשת. אמר רבי חזקיה, אנא קראת איגרתא, וכתיב בגבה ולא עוד. כן? כלומר, לא רק המקרה הזה. אמר רבי מנא, קשיטי כאמר רבי חזקיה, מהו ולא עוד? מה זאת אומרת ולא עוד? בספר תורה של יחיד קידש, והיינו ולא עוד. של רבים קידש, אמר לון, אינה מקודשת. אתה מימר לך אפילו בספר תורה. כן? אז הוא אמר לו שהיא לא מקודשת. כן? ולא רק בספר תורה של רבים, גם בספר תורה של יחיד, היא לא מקודשת, וזה הכוונה שהוא אמר ולא עוד, הכוונה היא כמו ולא רק בספר תורה של רבים, שזה יותר פשוט, אלא גם אם זה לגמרי שלו, של יחיד, ולכאורה זה לגמרי נכס שלו לכל דבר, ובכל אופן, לא יכול לקדש בספר תורה, וגם פה שוב אותה שאלה, אותו עיקרון, לכאורה זה נכס, לכאורה זה שווה כסף, זה שלו לגמרי, הכל עונה על התנאים שצריך בקידושין, ובכל זאת, הייתה פה אמירה חד משמעית, אינה מקודשת, ולא עוד, כאילו אין ספק בזה בכלל, זה ברור, זה חד משמעי, זה אפילו לא באיזה טייקו כמו שזה היה קודם. אז כל העניין הזה באמת פותח לפנינו באמת את השאלה של איך להגדיר את הקניין שיש לאדם בכתבי הקודש, בספר תורה, בכלל בכתבי הקודש, וממילא גם על כל הדברים שראינו אצלנו. אז יש פרשה בתנ״ך, מעניינת, יקרא אותה. בן הדד, מלך הרם, קיבץ את כל חילו, ושלושים ושניים מלך איתו, וסוס ורכב, ויעל ויצר על שומרון, וילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב, דיברנו פה בשיחה כללית, לא מזמן, ממש באותו פרק, מי שזוכר, שאחאב, לצערנו ריחם, בן הדד בא והתחנן לו שלא יהרוג אותו, הוא אמר לו כי מלכי ישראל, מלכי חסד אמה, אני יודע שאתה טוב, עשה לי טובה כאילו. והוא ריחם עליו באמת והשאיר אותו. אחר כך ראינו שהוא התאכזר לנבות. אז הוא שולח מלכים אל אחאב, מלך ישראל העיר, ויאמר לו, כה אמר הדד, כה אמר בן הדד, כספך הוא זהבך לי הוא. בנשיך ובניך הטובים לי, והיה המלך ישראל אומר, כי דברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. וישוב המלאכים ויאמרו, כה אמר הדד, בן הדד לאמור, שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תיתן. כי אם כעת מחר אשלח את עבדה אליך וחיפשו את ביתך ובתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויקרא מלך ישראל יחוז לקנה ארץ ויאמר, דאונה אורו כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו. ואמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובה. ויאמר מלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות, וילכו המלאכים וישיבהו דבר. אומר המדרש על הפרשה הזאת, שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. תדע לך, כששלח בן הדד אל מלך ישראל, פעם שנייה שלח לו, כי אם כעת מחר אשלח את עבדה אליך וחיפשו את בתיך ובתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. וכי כל מה שטבע בראשונה אינו חמדה, ביקש כסף וזהב והם חמדה, שנאמר ובאו חמדת כל הגויים, ביקש נשים והם חמדה, שנאמר בן אדם אני לוקח ממך את מחמד עיניך, ביקש בנים והם חמדה, ואמרתי מחמדי ביתם, ואומר כל מה שטבע בראשונה חמדה, ומהו כל מחמד עיניך? דבר שהיא חמדה מתוך חמדה, זוהי התורה שנאמר נחמדים מזהב ומפז רב. כיוון ששמע מלך ישראל זה, אמר, אין זו שלי אלא של זקנימי. מיד ויקרא מלך ישראל לכל זקני ישראל, אמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובה. כלומר, המדרש בעצם מספר לנו משהו שלא כתוב בפשט הפסוקים, והוא שאחאב הסכים לתת את כל הדברים שבן הדד ביקש ממנו. כסף, זהב, נשים, עניינים, כל זה הוא הסכים. ואז הוא פתאום מתייעץ עם הזקנים על משהו. על מה הוא מתייעץ עם הזקנים? משהו שלא כתוב כאן, בפשט התנ"ך. אז אומר המדרש, הדבר הזה זה ספר תורה, מחמד עיניך. מחמד עיניך זה ספר תורה, ועל זה הזקנים אמרו לו, אל תווה ואל תשמע, את זה אתה לא נותן לו. ואיך הוא הגדיר את זה? הוא הגדיר את זה, זה לא שלי, אלא שזקנימי. פתאום אחאב קולט עד כאן. אני סתם צריך להבין את כל הפרשייה שם, את כל הסיפור הזה עם בן הדד, אבל בעזרת השם, שיעורים בתנ"ך. מה? למלך יש שניים, אחד שלו הפרטי, והשני הוא גם בסוף שלו הפרטי, אולי יש לו אותו בתור מלך, אבל...
שלו, אז הוא ביקש ממנו, כמו שהוא ביקש את
הזהב,
את הנשים, גם את הספר שלו.
כן, גם את הספר שלו, כן.
זה דבר מהתורה בכללות, כאילו משהו שהוא כללי יותר. כאילו, ספר תורה בכללי, לא דווקא משהו שהוא...
כן, אבל מה זה כללי? בסוף...
התורה היא מחמדה לו.
מה?
כאילו, התורה היא מחמדה לו.
בסדר, לא...
אני אומר את זה בגלל החיוב שיש למלך,
שספר תורה נוסף. כן, יש לו ספר תורה נוסף שלו. אם הוא מבקש ממנו, זה קרה משהו שנוגע אליו. בסוף המלך הוא לא בעלים עכשיו של כל כתבי הקודש יש בארץ. יש לך ספר תורה, הוא שלך, המלך לא לוקח אותו, כאילו. אז מה, ספר תורה של רבי משהו? מה? או, בסדר, אז כן. אז זה יכול להיות בגלל שזה ספר תורה של מלך, אז אולי יש בזה גם איזה נגיעה לזקנים, שזה כבר לא משהו פרטי, כידוע, ספר תורה של מלך, זה ספר תורה שהוא בעצם של סוג של כלל ישראל שעובר דרך המלך, אבל הבחינה הזאת של כלל ישראל. על כל פנים, שורה תחתונה עד כאן, פה באים הזקנים, אומרים לו לא, את זה אין מצב שאתה נותן, וברוך השם הוא שומע בקולם ואומר לו לא, עד כאן, את זה אני לא נותן. והתשובה היא בעצם, הוא אומר לו, זה לא שלי. מה שחשוב נגיד לענייננו, זה שהוא אומר לו, תשמע, זה לא שלי. כלומר, זה לא שבכלל ביכולת שלי בכלל כאילו להחליט לתת לך את זה, כי זה פשוט לא, זה לא מתחיל. אז הדבר הזה באמת כבר מתחיל להראות לנו את זה, את מה שכבר אנחנו רואים. ספר תורה הוא לא באמת לגמרי שלך. כמו שאתה אומר, נכסי לפלוני, זה לא בטוח שזה כולל ספר תורה. אתה רוצה לקדש ספר תורה, ואתה לא יכול לקדש בזה, למרות שלכאורה זה נכס שלך. אז פה אחאב כבר אומר את זה בצורה, מה, זה לא שלי. אז של מי זה כן? אז איך באמת נגדיר את הדבר הזה, את הנכס הזה של ספר תורה, מה צורת השייכות של זה לאדם? כי בסוף כן זה מוגדר כחלק מזה, זה כן שלו, זה כן מהנכסים שלו, ובכל זאת זה לא שלו. אז איך להגדיר את הדבר הזה? זה בעצם הדבר שאליו אנחנו הולכים. פה נעזר בשתי הגדרות ככה מתוך דברים של האחרונים. דרה ראשונה מתוך רוגצ'ובר, סוגריים רוגצ'ובר, מי שעוד לא קרא עליו, למד עליו, יודע מי הוא, אז בהזדמנות ראשונה ככה שיש לכם כמה דקות, תקראו עליו. אגב, מי שרוצה לקרוא על גדולי ישראל בספר שעושה את זה בצורה מאוד מאוד נעימה וטובה, וגם כותב כמה מילים על 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 הדרך הלימודית שלהם, זה ספר שנקרא אישים ושיטות של הרב זווין. באמת זה ספר מדהים, אישים ושיטות, לוקח מגדולי ישראל, לא זוכר בדיוק כמה, אולי 10, 12, 14, גם הרב קוק נמצא שם ברשימה, ועוד רבים וטובים, שמספר עליהם בכמה עמודים את מי הם היו, ועוד כמה עמודים, מה החידוש העיקרי שלהם בעולם הלימוד. אגב, על הרב קוק, הרב זווין כותב את העניין של ההלכה והגדה. על הרב קוק, חושב שזה שהוא מספר עליו, הוא אומר, מה היה החידוש שלו? זה תורת ארץ ישראל. הוא לא קורא לזה, לפי דעתי, תורת ארץ ישראל, אבל הוא אומר, הוא מביא את העניין הזה, הוא מביא גם כמה דוגמאות, שהרב קוק בדרשות שלו, אין הרבה מקומות כאלה שהרב קוק בעצמו הראה לנו דוגמאות של תורת ארץ ישראל, אז זה מעניין, שממש הסביר סוגיה הלכתית, מסכת תוריות, על פי איזה עיקרון רוחני. על כל פנים, גם הרוגצ'ובר נמצא בספר הזה, הוא היה גאון עצום ברמה באמת שלא תאמן, אפילו קצת בצורה מוגזמת, הכוונה שהוא באמת כאילו לא עניין אותו כלום, חוץ מללמוד, כלום ברמה כאילו קיצונית, אבל זה משהו מדהים. ממש כל התורה הייתה אצלו ככה, ומבחינת הדרך לימוד שלו, הוא למעשה אחד מהאחרונים שהתחילו לפתוח את הפתח של תורת ארץ ישראל, כיוון שהוא מגדיר הגדרות פילוסופיות, רוחניות, לדברים הלכתיים. זאת אומרת, הוא לוקח דברים הלכתיים, יש ספר נפלא של הרב קשר, שנקרא מפענח צפונות, דעתי בזמן האחרון, אולי זה יצא מחדש, אבל הרבה שנים לא היה להשיג את זה, יש לי את הספר הזה, דעתי גם בישיבה, פעם חיפשתי נדמה לי שגם אין, אולי זה יצא עוד פעם, צריך לברר, זה ספר חבל על הזמן, כי שם הוא לקח את כל הדברים של הרוגצ'ובר, וסידר אותם לפי נושאים. לפי נושאים, חומר וצורה, כל מיני נושאים כאלה, ועל פיהם מסביר כל מיני סוגיות הלכתיות, על פי הגדרות עמוקות, לא רגילות, לא קלאסיות, פלפלניות, רגילות, אלא יותר עמוקות. קיצור, זה ב-3 דקות, רוגצ'ובר, עולם מלא, כדאי להכיר. אז הוא נשאל שאלה, בשו"ת צופנת פענח, על דבר שאלתו בספר תורה פסולה, שנשאלה מבית המדרש למניין אחר, לצורך הקפות בשמחת תורה. לגבי בית המדרש לא תבעו אותה בחזרה. האם מותר להשואלים לתקן את ספר התורה בלי ידיעת גבאי בית המדרש ולקרות בה? לא בירר אם הוא ספר תורה של יחיד או שייך לבית המדרש. ויש בזה אריכות גדול. הנה, יש לחקור, ופה יש דוגמה יפה לרוגצ'ובר, שבא אליו שאלה, אז הוא לא רק אומר טוב, כן, לא, שחור לבן, נותן את התשובה, אלא הוא תמיד הולך לשורש, ומנסה להבין מאיפה השאלה מתחילה ולמה יש את הבעיה. זאת אומרת, הנה יש לחקור בספר תורה, אם יש בספר תורה, קניין עצם, דהיינו, כמו שאר חפץ השייך לי בעליו, או יש בו רק קניין התואר. כלומר, דעה, עיקר הספר תורה הוא רק לקרות בו. וזולת תועלת הקריאה, גוף הספר אינו שווה כלום. והקריאה הוא דבר של הקדש, השייך לגבוה, ואין בו קניין עצם. ולפי הנעל, הספר תורה אין בו קניין עצם, פשט שהכל את הספר תורה עניים, שאין להם בו קניין עצם, רק הצורה. ובכל דבר, דליק הקניין עצם, לא נקרא שלהם, ולכן נקראים עניים. מה... תראו לאיפה הוא לקח את זה הרוגצ'ובר, מהשאלה לאיפה הוא לקח את זה. אגב, איך אתם מבינים מה התשובה שלו? מותר להם או אסור להם?
מותר להם.
כן, שומעים את השאלה? לא יודע, בית כנסת אחד או אדם אחד נתן לבית כנסת אחר ספר תורה להקפות. נגמר שמחת תורה, אני לא יודע, הוא כנראה יש לו כמו כל אחינו הספרדים, 17 ספרי תורה בבית כנסת, וחד שכח שהוא נתן איזה ספר תורה לזה בית כנסת אחר, ובינתיים ההם דווקא צריכים ספר תורה, והם אומרים, וואלה, נשאר אצלנו, לא דרשו אותו חזרה, בוא נתקן אותו מה שצריך, ונקרא בו, האם זה מותר או אסור? חורה, זה שלהם, לא יכולים, בלי רשות, לא טבע אותו, תלכו לשאול אם הוא מסכים, לא מסכים, בכלל הוא צריך אותו חזרה, שאלו את הרוגצ'ובר. אמר להם הרוגצ'ובר, הגדרה מעניינת. אמר, תקשיב, ספר תורה, יש בו, אין בו קניין עצם. עכשיו, בוא נסביר רגע במילים שלנו, תכף נראה לזה את העמקה היותר גדולה ברב חרלאפ, אבל קניין עצם, הכוונה היא קניין עצמי, זאת אומרת, קניין רגיל, קניין שלם, קניין מלא בעצמותו של הדבר, ככל, בעצם ככל חפץ אחר. בואו נקרא לזה ככה. זה הכוונה, קניין עצמי, קניין כמו בכל דבר אחר. אומר רוגצ'ובר, אבל מה זה הקניין בספר תורה? מה עושים עם ספר תורה? אין לך מה לעשות בו, כביכול, כן? אגב, זה לא כזה פשוט, אפשר לדון על הדבר הזה, כי ספר תורה יש בו ערך עצמי בעצם ההימצאות שלו. אבל הוא יוצא מנקודת הנחה, שלא ניכנס אליה עכשיו, זה קשור קצת לסוגיית כתיבת ספר תורה, מה המצווה בספר תורה, אבל הוא יוצא מנקודת הנחה שהעיקר בספר תורה זה בסוף לקרות בו. זה כמו שיטת הראש שאומר שהיום אין מצווה לכתוב ספר תורה אלא לקנות ספרים. למה? כי הוא אומר כל הספר תורה הזה, מה העניין שלו? העניין הוא ללמוד בו. היום במה לומדים? לומדים בספרים, לא לומדים. היום זה כבר בתקופת הראש, כן? לא שזה היום, היום. היום ברור. אבל גם לפני 800 שנה או 700 שנה, היה כבר, התחילו כבר להיות ספרים. זאת אומרת, עדיף תקנה ספרים ותלמד בהם. ולא, זה לא חייב להיות ספר תורה פיזית, הספר תורה. זה הרמב״ם זה אחרת, הרמב״ם חושב שיש מצווה עצמית בספר תורה, שיהיה לך ספר תורה, גם אם אתה לא פותח אותו אף פעם, עצם הספר תורה יש בו מהות, אבל זה בסוגריים. רוגצ'ובר יוצא מנקודת הנחה, כמו השיטה הזאת של הראש, שהעיקר בספר תורה זה לקרות בו. הקריאה היא בעצם דבר מופשט. הקריאה היא לא, אין קניין כאילו בקריאה, אין לזה מוחשות. כל הספר עצמו, הקלף, הדיו, כל זה, זה לא העניין. אם זה יישב לך ככה ואתה לא קורא בו, לא עשית בזה כלום. ממילא, מבחינת הקריאה בספר תורה, הכל עניים, מביא את הביטוי הזה, הכל עניים אצל ספר תורה, מה שאתה יודע, הכל עניים, זאת אומרת, זה כאילו, מבחינה מסוימת, זה לא שייך לאף אחד. ספר תורה כביכול, יש בו מראש כביכול איזה משהו שהוא כאילו שייך לכולם. זאת אומרת, מה שצריך זה לקרוא בו, ואם זה לקרוא בו, אז כולם מחויבים לקרוא בו, והקניין כאילו הגשמי, הרגיל, הפיזי של, של מה שעלה לי, הקלף והזה ולכתוב וכל זה, זה כאילו לא, זה לא הקניין פה. וכיוון שכך, אז כמובן, אם הגבאי היה בא ואומר, תקשיבו, תחזירו לי בזה, הם צריכים להחזיר לו, כן? זה לא שעכשיו זה יפקה ספר תורה, תבוא, אוקיי. עוד ישמעו את זה הגנבים, יגידו, אם ככה, אין בעיה, נבוא, ניקח ספר תורה, זה של כלל ישראל, אנחנו ניקח אותו. כן, אז ברור ברור שזה לא ככה, בסוף מי שכתב את הספר זה שלו, והוא זה שקורא בו, והוא זה שזה שלו, אבל ברגע שיצא ממנו, ברגע שהוא נתן אותם, השאיל, ובעצם ברגע שהוא השאיל, זאת אומרת שהם הסכים שהוא השתמשו בו, הקפות, מן הסתם ספר, בשמחת תורה כנראה גם פתחו וקראו בו, לא רק הקיפו בו, ועכשיו הוא לא אמר כלום, והוא לא שאל, וזה אצלם, בפועל זה אצלם, והם קוראים בו, אז הם קוראים בו, אז הוא אומר, לפי הצד הזה, זה גם יהיה מותר, וזה חידוש גדול, כן? נראה לי היו שואלים, פחות אותי, נראה לי הייתי אומר אסור, זאת אומרת, כאילו, הייתי אומר, מה זאת אומרת? אז הוא עוד לא שאל, עוד לא ביקש, אז בגלל זה הופך את זה שמותר להם, כאילו, כבר להשתמש בזה, לעשות, רגע, זה שלו, זה של גם בכנסת ההוא, אבל לא, הוא לא שעובר, באמת, כן. יכול להיות, אבל לא נראה לי, הוא לא אומר את זה לפחות בתשובה, הוא לא נראה לי מתייחס לנקודה הזאת. במקרה זאת הייתה המציאות, שהם כנראה רצו לקרוא, הם ראו שהוא לא יודע, צריך גם לתקן אותו. אז עכשיו זה עוד יותר. בוא נגיד ככה, כנראה שרק לקרוא, אז הם אמרו, יאללה, עד שהוא לא ביקש חזרה. ביקשנו לשמחת תורה, עד שהוא לא ביקש חזרה, ממשיכים לקרוא, בוא נגיד, בסדר, כאילו, גם כתוב שניחא לאיניש לעבד מצווה בממונה, נכון? התפילין שלך הן נמצאות על השולחן בבית מדרש, ומגיע מישהו שאין תפילין, אז ההנחת יסוד היא שכל אחד מסכים שיקחו לו את התפילין, וזה לא נקרא גזל להשתמש בתפילין שלך. אז ספר תורה, כבר נתת אותו, ימשיכו לקרוא בו עוד שבוע עד שאני אקח אותו חזרה. אבל פה זה כבר, מתחילים כבר לעשות מעשה, כאילו, רגע, לוקחים סופר סתם, מתקנים, לא יודע, זה תשאל אותי, כאילו, אם אני מסכים, אם אני רוצה, אולי אני רוצה סופר אחר, לא יודע, זה כבר אתה עושה כבר מייסר בספר תורה, לכן זה יותר שאלה. אבל אז זה יכול להיות, אבל אני אומר, בסוף, הם משתמשים. הם משתמשים וחיים איתו. כן?
אני יודע ש...
סיים, תחיל לסיים. מה? לא יודע, בסוף עם הספר שלם, אז אולי זה כמו לקרוא, אבל לא יודע, אני לא, כל דבר שאתה עושה בספר עצמו, והוא כבר לא שייך לך, אתה צריך לשאול אם הבן אדם מסכים, לא יודע, אולי הוא לא אוהב את הקישוט הזה, אולי הוא רוצה סופר סתם אחר שיתקן, לא יודע, אתה צריך לשאול, לכאורה, או סתם לקרוא, בסדר, סתם, החידוש הוא שהוא אמר, זה כן, זה בגדר הקריאה, מותר להם לקרוא ולעשות כמו שצריך כדי לקרוא, כולל, בספר, משהו בספר עצמו.
הבנתי.
כן.
אין פה קופין על מידת סדום, שהרי זה נהנה וזה לא חוזר. בספר תורה אין, ספר תורה פגום, אין בו שום שימוש. אז זה שאני מתקן אותו, אז יש פה מידת סדום, אז למה...
זה לא בדיוק ככה. בסוף יש לך חפץ. אני אומר, נגיד שאני, יש לי סופר סתם קבוע, שאני נותן לו לתקן את הספרי תורה שלי. זכותי. אולי אפילו אני קבעתי איתו וזה פרנסה שלו. פתאום אתה בא, מתקן לי את הספר תורה עם מישהו אחר, זה בעיה. זה לא שזה נהנה וזה לא חסר, זה אולי אני חסר. כלומר, חסר, הכוונה היא שאני התחייבתי למישהו, ואז אני חסר, כי מישהו עכשיו התחייבתי לו. אתה מבין, יש פה כאילו דברים מעשיים מאוד, אתה לוקח ולוקח מישהו ומתקן. אחרי אני אומר, אני נראה לי, נראיתי את השאלה בהתחלה, חשבתי אסור, כאילו, באינסטינקט חשבתי זה לא... וזה היה חידוש. לראות את ההגדרה של הרוגת שובר, שבעצם יוצא ממנה לכאורה שמותר, אבל ההסברה היא קניין תואר, הוא קרא לזה, כן? לא קניין עצם, אלא קניין תואר, כן? זאת אומרת, זה יותר שם כללי כזה, ולא בעלות כאילו על חפץ, על החפץ עצמו, על החומר, כן? על החומר שבו, אלא יותר על השם שלו, כן, על המהות של ספר תורה, ובזה, ולכן ספר תורה, כולם עניים אצלו, וכל אחד בעצם יכול לקרוא בו ולעשות מה שצריך כדי לקרוא בו, כן, זה הייתה התשובה של הרוגת שובר. ברב חרלאפ יש הגדרה שהיא לא על ספר תורה, אבל היא הגדרה כללית שהיא אולי יכולה ככה לעזר לנו בסוף, לעשות פה איזשהו... לקבל פה איזושהי תמונה לגבי כל הנושא הזה, וממילא לכל השאלות ששאלנו, שהם כבר מן הסתם יובנו, אם נגדיר נכון את הדברים. אז הרב חרלאפ נוגע בכלל בשאלה של הבעלות שיש לנו על דברים, על חפצים, על ממון, שיש לנו בכלל בעולם. ואומר, דבר מאוד מאוד עמוק גם מבחינה רוחנית וגם יש לו השלכה מעשית מאוד משמעותית בהרבה סוגיות בדיני ממונות. ונראה את הדברים שלו בפנים, הוא אומר ככה. ואחרי שעניין האדנות הוא ממידת קונו, יש לעמוד על אופי הבעלות על דברים הנקנים שאינם בעיקר בשביל ההשתמשות שישיגו באמצעות הדברים הנקנים לו, אלא שעצם הבעלות הוא עניין נשגב ושלם, שכשם שהבעלות העליונה היא שלא לשם תשמישים, כי איננו נצרח חס ושלום לשום אחד מבריאותיו, כן הבעלות האמיתית הנמשכת אלינו, התכלית היא הבעלות בעצמה, ואף מבלעדי ערך התשמישים. והעד על זה הוא מה שנפשו של אדם בוחלת בתשמישים ולא בעלות. וביות שעיקר מהות האדם היא הבעלות הנקנית לו מן השמיים, ובזה הוא מתדמה לעליון ברוך הוא, אני שליט בעליונים ואתה שליט בתחתונים, מחויב הדבר שכל תשמישיו יהיו ממה שהוא בעלים עליהם ולא של זולתו. וזהו הטעם של גנות ההזק להזיק דבר של חברו, מפני ששולל ממנו בעלות עם משהו בעלים עליהם. ושלילת בעלות היא קריטה מהידמות לעליון, לכן הזהירות עם ילד אינזיקין היא שלמות עליונה מאוד. כן, הרב חרב בעצם בא להסביר פה את העניין הזה של מי שרוצה להיות חסיד, שישמר ממילי דנזיקין. למה? למה זה כזה, למה זה כזה חסידות וחומרה כל כך גדולה בכל איזה עזק שאדם גורם לממון של חברו? אז מסביר לנו הרב חרל"פ משהו הרבה יותר רחב וכללי בכלל בכל הנושא של בעלות על הממון שיש לנו בעולם. והיסוד של הדברים הוא שאנחנו צריכים להידמות במידות שלנו לקדוש ברוך הוא בכל הדברים, כן, והלכת בדרכיו, מהו רחום, מפתח חנון וכולי. וגם בנושא הזה של הבעלות, אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם נשאל את עצמנו, איך הבעלות של הקדוש ברוך הוא על דברים בעולם? האם הבעלות היא בעלות עצמית או בעלות של השתמשות? זאת אומרת, כשאנחנו פה במציאות שלנו בעולם, כשיש לי חפץ מסוים, כן, נגיד שהמקלט הזה, נגיד שהוא שייך לי, מה המשמעות שהוא שייך לי? יש לזה שתי משמעויות. אחת, זה שזה שלי. אני האדון של זה. אני הבעלים של זה. כן, אם היה רשימת ממון בטאבו, כמו שיש בקרקעות, כן, נגיד שהיו רושמים לכל אדם, לפעמים מס הכנסה, מבקש ממך, תגיד לי את כל מה שיש לך בבית, כן? הם לא מגיעים לרמה הזאת, אבל הם נופלים עליך פתאום, ואומרים לך, תגיד, לא יודע מה, יש לך מכונת כביסה, זה, 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 אתה צריך להעיר רשימה שכל החפצים, קנית סלון חדש, קנית שולחן, כמה הוא עלה, רוצים לבדוק שלא גנבת כסף ולא יודע ממי, בקיצור, בסדר. כלומר, אתה, אז יש, קודם כל זה שלי, זה דבר שהוא ברשום, נקרא לזה רשום במהות, יש דבר שני, שאני זה שמשתמש בו, זה תחת ידיי, ולכן אני זה שיכול להשתמש בו, אף אחד אחר אסור לו להשתמש בדבר הזה. זה אצל בני אדם, הבעלות מורכבת משני החלקים הללו. אנחנו שואלים את עצמנו איך זה אצל הקדוש ברוך הוא, אז בוודאי שהוא, איך הרב חרל"פ אמר את זה, אינם בעיקר בשביל ההשתמשות, אלא עצם הבעלות, כמו שהוא, הקדוש ברוך הוא, איננו נצרך לשום אחד מבריאותיו, כלומר, הקדוש ברוך הוא, איך הוא בעלים על העולם? כן, כתוב שהוא קונה שמיים וארץ. אז זה לא שהוא משתמש בעולם, לא שהוא צריך למישהו, מקבל משהו ממישהו, אלא פשוט כל העולם תחתיו. כל העולם שייך אליו. הוא בעלים של כל העולם. זה הגדרת הבעלות שיש לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש פה בעולם הזה. אם אדם צריך להידמות לקדוש ברוך הוא, אז זה אומר שגם אצל האדם, עיקר הבעלות, זה הבעלות העצמית. הבעלות העצמית, זאת אומרת, זה עצם העניין שהדבר הזה שייך, אני הבעלים שלו, אני הבעלים העצמיים שלו. מעבר לזה, יש גם זכות שימוש בדבר, כמו שזה אצלי, אז יש לי גם את הזכות להשתמש בדבר, ולא יכול מישהו אחר לקחת את זה בלי רשותי, להשתמש בדבר, בחפץ הזה, שנמצא תחת ידי. אבל זה תוצאה. זה שאני עכשיו, זה שיכול להשתמש במכשיר הזה, זה בגלל שהמכשיר שלי, וזה שהוא שלי, זאת אומרת שהוא שייך אליי, זה משהו מאוד עמוק, כי אם כך, אז אני ממש יכול להעלות, מי שזוכר את המסיעת ישרים, שאומר שכל העולם נמצא אצל האדם, וכשהאדם משתמש באיזה חפץ בצורה טובה, אז הוא בעצם מעלה את כל החפץ הזה, הוא מעלה אותו למעלה, מעלה אותו לגבוה. זאת אומרת, אני כאילו דרך החפץ, אני בעצם מעלה את כל התשמישים, את כל החפצים שתחת ידי, אני מעלה אותה למקום גבוה, זה נקרא בעלות עצמית. בגלל זה אומר הרב חרל"פ, גנות ההזק להזיק למישהו אחר. כי אם הסיפור היה רק השימוש, אז הרי יכול לבוא מישהו, שאלה הקלאסית שכל האחרונים שואלים בתחילת מסכת בבא קמא, אם יבוא מישהו, ייקח לי את המכשיר הזה, יזרוק לי אותו על הרצפה וישבור אותו, אבל עוד לפני שהוא עשה את זה, הוא שם לי כזה חדש מהניילון, שהוא 2025, חדש, דנדש, זה 23. חורה, מה הבעיה? לא פגע לי בכלל, יש לי מכשיר. יש לי מכשיר אפילו יותר טוב. דידי, אני מבסוט, יש לי מכשיר חדש, אני מבסוט. אז למה זה אסור? למה אסור להזיק למישהו ואני משלם לו? אין. 100%, יותר טוב ממה שהיה לו קודם, זה אסור. גם לא אמרו, זה אסור, אבל אם הבאת לו חדש, זה מותר. למה זה אסור? כי כשאתה לוקח לי את זה וזורק לי את זה, אתה לקחת לי את הנשמה. אתה פגעת במהות הפנימית שלי. מה שיש לי בזה, זה לא את ה-100 שקל שזה עולה. מה שיש לי בזה, זה חיבור עמוק פנימי, שאני הבעלים שלו, ודרכי הוא יוצא מהכוח אל הפועל, ודרכי הוא כל החומר שיש פה נהיה רוח, ויש לי איזה קשר מאוד עמוק. ואם אתה פוגע לי בקשר הזה, זה עיקר הפגיעה. לא בפגיעה רגילה, יש פה גם, חוץ מזה, גם 100 שקל הפסדתי עכשיו, אבל יותר מה-100 שקל, זה מה שמסיים הרב חלב, אומר, הגנות, ההזק היותר גדול, שבגלל זה כתוב איזהו חסיד, מי שניזהר במילי דנזיקין, שהוא מבין את העניין הזה של האדם האחר, יש בעלות עצמית על החפצים שלו, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לפגוע לו בזה, כי זו פגיעה מאוד פנימית ועמוקה, ולא רק פגיעה כספית, לא רק פגיעה כלכלית וכדומה. אז זה, כך מגדיר הרב חרל"פ באופן כללי את כל הנושא של הבעלות שלנו על קניינים. אם אנחנו ככה רואים את כל התמונה הזאת, מנסים לחבר ככה את כל הדברים ביחד, אז בעצם כנראה שמה שבאמת עולה לנו פה מתוך הדברים, זה שבחפצים רגילים, כמו שאמרתי, כשיש לי את זה, אז בסופו של דבר, באמת, בסוף, בתכלס, קודם כל, קניתי את זה ב-100 שקל, ואני משתמש בזה בשביל להקליט, ונכון, זה לא רק זה, יש לי פה גם בעלות עצמית עמוקה, פנימית, על הדברים. אבל בסוף, הבעלות, מה שהוא קורא לזה, הרב חרל"פ, ההשתמשותית בפועל, היא לכאורה ביום-יום, זה נכון, על כל הנכסים הרגילים של האדם. לכן האדם אומר נכסי, אם אני אומר נכסי לפלוני, לפני ה-120, אז המקלט הזה כנראה ילך למי שאמרתי שנכסי לפלוני. למה? כי זה נכסי, אני משתמש בזה, וזה מוגדר חלק מהנכסים ההשתמשותיים שלי. ולזה התכוונתי שאני מעביר את ההשתמשות הזאת למי שעכשיו אמרתי שאני מעביר לו את זה. מה קורה בספר תורה, בכתבי הקודש? צריך לומר, כנראה, שמה שקורה בכתבי הקודש, זה שבאמת שם, כמו שהרוגוצ'ובר אמר, הצד ההשתמשותי, הצד הפיזי, הצד של כמה זה עלה פה, זה ממש לא הנקודה. אלא בספר תורה מראש, בעצם מה שיש פה, זה בכלל משהו הרבה יותר גדול, זה משהו בעצם שהוא מעליי. כשאני מותר לי להשתמש במשהו, אז זה בסוף הופך להיות שלי, וזה הדבר העיקרי, ויש פה חוץ מזה גם את הבעלות העמוקה יותר וכו', כמו שאמרנו, בסדר, בגלל זה אסור להזיק, זה נכון. אבל בספר תורה, למעשה, מה שקורה זה שזה הפוך לגמרי, שדווקא הצד הפיזי, הצד של מה שנקרא נכס, כן, שזה כאילו נכס רגיל, הוא בעצם, זה בכלל לא, בכלל לא יכול להגדיר את זה שזה שלי. זה בכלל לא, בכלל לא הנקודה, כי זה בכלל החומר פה, הוא לא המהות של הדבר. וגם אם הוא המהות של הדבר, הוא לא ברמה הזאת של, שאני משתמש בו, אלא שאני, כאילו, הוא נועד, כאילו, לשרת אותי, אלא הפוך, אני משרת אותו. כלומר, מה קורה בספר תורה? כן, הרוגוצ'ובר אמר, כאילו, אנחנו קוראים בו, אפשר לקחת את זה לעוד קומה ולהגיד, בנכס רגיל, אז הוא משרת אותי. אז בסוף, הייעוד שלו בעולם, כל הכבוד לאנשי ההייטק וזה, שעובדים על כל מיני ייצורים, בסוף הם עושים דברים כדי לשמש את האנשים, ושיהיה יותר נוח בעולם לתקשורת, זה משרת אותי, זה העבד שלי. ולכן זה לגמרי הנכס שלי, ולכן אני יכול לקבוע למי הוא ולמה הוא, וחסאי שלי, אז אמרתי, וזה עובר למי שזה עובר. בספר תורה זה מתהפך. בספר תורה הוא לא, ספר תורה לא משרת אותנו. בספר תורה, באיזשהו מקום, אנחנו משרתים שלו. כלומר, אנחנו באנו לעולם כדי להביא את התורה לעולם. גרוצ'ובר קרא זה לקרוא בתורה. אפשר לקחת את זה כאילו עוד קומה, יותר לעומק, ולהגיד, זה לא רק לקרוא בתורה. זה בכלל להביא את התורה לעולם. דרכנו התורה מגיעה לעולם. התורה בעצם היא מעלינו. היא שייכת לבעלות העצמית הזאת, וגם בבעלות העצמית היא ברמה הכי גבוהה של הבעלות העצמית, כן? לא ברמה של בעלות עצמית שאחר כך יורדת לשטח ברמה של בעלות השתמשותית בחפץ, אלא זה נטו ב, 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 כמו שגוטשובר קרא לזה, בתואר, בצורה, בעניין הרוחני, שהוא בעצם גדול עלינו. הוא לא שלנו, הוא לא באמת שלנו. ולכן כל הסוגיות האלה שראינו, שאדם מקדש אישה בספר תורה, אז זה כאילו בנוי על זה שהספר תורה באמת שייך לו, וזה שווה כסף, ולכן יש פה שווה פרוטה, והוא יכול לקדש אותה, כי היא קיבלה שווה פרוטה. אבל זה הכל נכון בדברים שבאמת יש בהם גדר השתמשות, שהוא באמת שווה כסף. בסוף זה, כשאני משתמש בדבר, אני נהנה ממנו, ועכשיו זה חוסך לי הרבה אמצעים, ולכן יש לי פה ערך מעשי בתוך הדבר הזה, ערך של חומר, ערך של מציאות. בספר תורה זה משהו שהוא מעליי, הוא לא באמת נכס שלי. הפוך, אני בכלל מסוימת, אני נכס שלו. כלומר, אני מוציא אותו מהכוח אל הפועל, את כל התורה האלוקית הזאת, וכל מה שיש לי זה רק ברמה הזאת של בעלות התואר, כמו שהרוגצ'ובר קרא לזה, או הבעלות העצמית, כמו שקורא לזה הרב חרלאפ, שבכלל לא יורדת לבעלות ההשתמשותית. עכשיו שוב, ברור שאדם יש לו ספר תורה, זה שלא אסור לגזול ממנו, אסור לקחת, אם ישאלנו צריך להחזיר, כן, כלומר לא להגזים עכשיו, כאילו מבחינת פגיעה בבעלות, בסוף יש פה איזה בעלות העצמית, אסור להזיק, אמרנו כי זה פגיעה בבעלות העצמית. אז שאתה לוקח את זה למישהו בלי רשות ובלי זה, אז בסוף יש פגיעה וזה לא נכון. אבל ברגע שאתה צריך להגדיר, האם זה נכסי? אדם אמר לפני 120, נכסי לפלוני, האם זה כמו כל נכס? שהוא ברור שהוא עובר, לגמרא זה לא ברור. למה? כי עצם העובדה שאני לא יכול סתם למכור את זה, אלא אני יכול למכור את זה רק ללמוד תורה ולישא אישה, אז מה זה אומר? מה זה אומר על הספר תורה? זה אומר שהוא לא נכס רגיל. אם הוא היה נכס רגיל למימוש, אז הוא היה אפשר לממש אותו, גם אם עכשיו אני רוצה למשכנתה לתת עוד דחיפה, יהיה לי פחות 1,000 שקל בחודש, למה לא? לגור בבית זה לא חשוב. זה חשוב מאוד, אבל זה הצרכים שלך האישיים, זה לא ללמוד תורה וזה לא להתחתן, שזה רמה אחרת רוחנית בכלל של חיים, שזה אולי באמת עומד, ואולי בגלל הצד הזה, אולי יהיה אפשר להגדיר את שזה נכסיך, ספר שזה נכסיו של האדם, ספר תורה, בגלל שהוא יכול ללמוד תורה עם זה. אבל הראיה שהוא יכול רק ללמוד תורה עם זה, למכור את זה רק ללמוד תורה ולישא אישה, זאת אומרת שזה לא נכס רגיל. אלא בגלל שמדובר על ערך רוחני אחר מאוד גדול, אז יש צד לומר שזה ייתן לו אולי הגדרה של נכס. אבל הצד השני הוא שלא לכל דבר אתה יכול למכור. זאת אומרת, זה לא באמת שלך לכל דבר, כי שוב, זו אותה בעיה. אתה מוריד את הספר תורה למקום של ההשתמשות, שעכשיו אתה הופך את זה לרכב או לבית, וזה לא הספר תורה. הספר תורה הוא הרבה מעל זה. הוא הרבה מעבר לזה, ולכן יש צד שזה בכלל לא נכסיך, ולכן זה יהיה תיקו, ולכן לא תוכל באמת, כנראה זה לא יעבור לאותו אחד שנתת לו, כי באמת זה ספק. אם זה בכלל, כי זה הרבה יותר גבוה. זה הרבה מעד.
זה קשור למה שהזוהר אומר, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, וברא את העולם, את המציאות, את המציאות הקניינית גם. שאני שואל, כאילו זה איזה ביטוי כזה של...
כן, לכאורה אפשר לומר. זה אחד הביטויים לזה שהתורה באיזשהו מקום עומדת מעל המציאות. אמנם ישראל קדמו לתורה, אבל זה ברמה של כלל ישראל, זה משהו אחר. ברמה של כלל ישראל, אז שני דברים יש לי בעולמי, ואני אוהב אהבה עזה, וישראל קדמו לתורה, כי כל העולם בעצם זה קודם כל ישראל, ואחר כך התורה. וזה כבר באמת ברמות הכי שורשיות של כלל ישראל וכו'. ובוודאי שאדם ברמה פרטית, ודאי שהתורה היא מעליו. ברמה האישית כאילו של כל אדם, אבל יש התורה הרבה יותר גדולה, וזה אחד הביטויים, כאילו להסתכל בתורה, וכל העולם בכלל נברא כאילו מכוח התורה. זאת אומרת שהתורה היא מעל, היא שייכת ממש למקום הרבה יותר רוחני, שאנחנו כמו שאומרים עובדים אצלה, ולא שהיא עובדת אצלנו. בפועל זה כאילו אנחנו משתמשים בה ופותחים וקוראים בה וכו', ובאמת כשאנחנו קוראים בתורה אנחנו עולים אליה, אנחנו לא היא כאילו... אנחנו עולים אליה, דרך זה שאנחנו קוראים בה, לומדים בה, זה, אז אנחנו מצליחים ככה להתחבר לכל מה שהתורה מלמדת, ולכן זה הרבה מעבר לכל הבעלות הרגילה, הממונית, הקניינית הרגילה שיש לאדם בעולם. ולכן לא יכול לקדש בזה, ולכן אם הוא אומר נכסי, אז זה לא עובר, זה לא עובר, וגם, והסוגיה שלנו, כמובן, כן, וואו, שמתי לב, חילה על הזמן. כן, חילה, שמתי לב, הזמן עובר. אז בסוף הסוגיה שלנו, כן, כתבי הקודש, כמו שראינו, גם אם הם רוצים, זה מאוד נוח להם, חורה זה מאוד מסתדר להם, והם מסכמים ביניהם, אתה תקרא שבוע אחד, אחר כך תביא לי אתה את החומש הזה, אני אביא לך את זה, נגיד הירושלמי אמר, לכאורה, נגיד, לפחות בצד הנגלה הפשוט שהירושלמי, כאילו זה יפגע בלימוד תורה. אז יכול להיות שכנראה העומק של זה, כנראה העומק של הירושלמי, זה מה זאת אומרת יפגע בלימוד תורה? אז מה זאת אומרת שזה יפגע? זאת אומרת, זה יפגע בתורה. זאת אומרת, זה יפגע בערך של התורה. זאת אומרת, הירושלמי לא התכוון שמבחינה טכנית, אפשר לעשות סידורים, כאילו, תבוא אליי שבוע, נחליף, אני אביא לך ואיך הוא נסתדר. אלא עצם הדבר שאנחנו... לוקחים את הדבר הזה שנקרא תורה, את הדבר הגדול הזה, את הדבר השלם הזה שנקרא תורה. ועכשיו, אולי גם זה העומק של רש"י, שזה הביזיון. שוב, אומרים כאילו מושגים כביכול בעולם הנגלה שלנו, אבל בעצם כשאתה חושב על העומק שלהם, זה בעצם העומק. כאילו רש"י אומר, זה ביזיון, אנחנו נחתוך ספר תורה, שהעולם הזה ביזיון יותר מאשר כל דבר אחר. מה, בסדר, בסוף זה משרת, זה נועד, זה טוב, זה עושה טוב ללימוד, כמו שהירושלמי אומר, אז מה הבעיה? ושנינו רוצים, ואנחנו עושים את זה לכאורה בשביל הלימוד תורה שיהיה יותר טוב, ובכל זאת זה אסור. למה זה אסור? כי כל דבר שכזה שאתה עושה, הוא בעצם אומר, התורה משרתת אותך. אתה כאילו, אתה איך שנוח לך, איך שמסתדר, אבל זה לא הולך ככה. התורה היא מעליך, היא מעלינו. היא הרבה יותר גדולה מאיתנו, ולכן אנחנו לא נעשה מעשים כאלה שחיצונית הם נראים כביכול נוחים מבחינת כי זה פוגע בסוף במהות הפנימית של ההבנה מה זה תורה ומה הערך שלה, ושאנחנו מתבטלים כלפיה ולא היא מתבטלת כלפינו, זה נראה שזה הכיוון הכללי להבנת הדברים, בעזרת השם, לחכם ויחכם עוד. שער כוח, אם תהיו, בעזרת השם.